Es caer el de Mareno. אנחנו בעצם בכל הסדר הזה עסוקים באיך העולם הרוחני, עולם השפע שדיברנו עליו בכל הסדר הקודם, איך הוא לאט לאט נמסר לבנות את המציאות העולמית שלנו. וכאן יש פסקה שהיא מתארת ממש את מהלכי המעבר מעולם הבלתי גבולי, שזה בעצם העולם האצילי, הרוחני, העליון, איך הוא מחולל את העולם הגבולי. בעצם יש כאן סוגיה יותר רחבה, אבל נראה שקשורה בכלל לכל תהליך של לידה רוחנית. איך, מה המשמעות של הריון רוחני ושל לידה רוחנית. באמת הפסקה כאן היא פסקה ש... מאוד עמוסה גם קצת בתהליכים פנימיים שלקוחים ככה ממקורות רזיים, אז באמת קצת קשה ככה באמת לגמרי לעמוד כאן כל הדברים, אבל אנחנו ננסה באמת גם אולי קצת במקורות של הרחבה, ננסה קצת באמת יותר בסוף לגעת בהרבה השלכות שהדבר הזה משליך על כל מיני תהליכים, גם רוחניים אישיים וגם אפילו היסטוריים ותרבותיים של לידות רוחניות. אז הרב פותח את הפסקה בשאלה, כיצד יוצאים, כן, אנחנו בעמוד של נ"ג, כיצד יוצאים האידיאלים הרגילים המאירים את אופקים המוגבלים מתוך האידיאלים הנשגבים, שהם עומדים ברום עולם למעלה מכל גבול, קצב ומידה. בסדר, כן? בסדר, כן. טוב, כן, שומעים אותי, רק זה יקר, כאילו.
כן, או שירות את הפנים, לא.
בסדר, הבנתי. כן, בסדר. אז אפשר לראות את השאלה הזאת, ככה הרב הנזיר בשיעור שלו מזכיר את השאלה המפורסמת ש... המהר"ל ובעל העיקרים, וגם הרמב"ם במורה נבוכים רומז עליה, והרמ"ג בספרו אלימה מדבר עליה, אותה שאלה מפורסמת של איך מהאחד יצאו רבים, איך ממציאות אלוקית שהיא כולה אחדותית יוצא עולם מלא בריבועים, שזה כאילו כביכול גנוז כאן בשאלה, כיצד יוצאים האידיאלים הרגילים המאירים את האופקים המוגבלים מתוך האידיאלים הנשגבים שעומדים למעלה מכל גבול, קצב ומידה. אם נדק יותר, זה, גם הרב הנזיר לא אומר שזו אותה שאלה, אלא אומר שזה דומה לשאלה הזאת, כי זה לא בדיוק אותה שאלה. כי, ואני אגיד אולי אפילו קצת יותר, כי על השאלה איך מן האחד יצאו רבים, אני לא ניכנס לכל דברי המהר"ל, אבל התשובה שהמהר"ל נותן, היא תשובה שנותן בסוף תשובה חלקית כזאת, כי בסוף הוא מסביר שמאחד לא יצאו רבים, אלא יצא ראשית, כן, זה גם פחות או יותר התשובה שבעל האיקרים אומר, שמאחד כן יצא משהו אחדותי, אלא זה כבר אחדות כזאת שהיא כבר מדברת, נקרא לזה ככה, בשפה שקשורה לעולם ריבועי, שמלא בעקבותיה אחר כך יש את כל האופות השירות של החיים שהן מבטאות ומביעות את מה שכלול בתוך התנועה החדותית הזאת. אבל בעצם המהר"ל לא ענה על שאלה יותר שורשית, לא איך מאחד יצאו רבים, זה יצאנו את המתווך הזה שנקרא ראשית, אלא איך בכלל מן הבלתי מוגבל יוצא מוגבל, כי גם המושג ראשית עם כל מה שאולי קשור לתוכן אחדותי ואולי באמת מאחורי השאלה איך באחד יצא רבים, במיוחד מסתתר את השאלה איך יש סתירות בעולם, איך יש טוב ורע בעולם, וזה משהו, התשובה של פתרון הראשית בא לומר שבמקור הכל הרמוני והכל אחדותי, והרב רק נראה רע, אבל במבט יותר כולל הוא יותר רחב, אבל בסופו של דבר גם הראשיתיות עצמה היא בסופו של דבר גבולית, קשורה סוף סוף לאיזשהו שיטה שמדברת כבר בשפה גבולית. וכאן השאלה של הרב כאן היא הרבה יותר חדה, איך מאידיאלים נשגבים שהם למעלה למעלה מכל גבול, קצב ומידה, שבכלל לא שייך בהם זיקה הופעות גבוליות מפורטות, איך מהם עושים אידיאלים רגילים, שגם עם כל מה שהם אידיאלים ומוכנים ומאוד אולי קשורים למחשבה מאוד אחדותית, אבל הם מהירים את האופקים המוגבלים, הם מהירים ומכוונים בסגנון שלהם, בתנועה שלהם, אל הופעת חיים מוגבלת, שזה בעצם שאלה הרבה יותר שורשית והרבה יותר פנימית. אני לא ברור, רק אני עכשיו אומר קצת יותר בזהות, שהרב כאן בעצם שואל בכלל את השאלה הזאת, שהרב מוטרד לשאלה הזאת כמו שהוא עונה עליה במשך הפסקה, נראה יותר שהרב לא בא לעורר את זה כקושייה ותירוץ, אלא יותר בא לתאר בצורה חיובית תהליך של לידה של העולם המוגבל מתוך העולם הרוחני, ועוד מעט נראה כי את השאלה היסודית הזאת היא איך בכלל יכול להיות הופעה גבולית אחרי שהכל אחדותי, זה הרב ישר בהתחלה ייתן לי התשובה מאוד מאוד פשוטה, אבל כל ערכות הפסקה זה יותר הרב כאן רוצה להתעסק בתהליך המעבר מעולם מאוד מופשט ואצילי וכזה שלא בא במגע עם הופעות חיים קצביות וחלקיות, איך מתוך זה הוא מעורר תנועות חיים מוכניות כאלה שמדברות בשפת המציאות, כן? אז בואו נקרא קצת, נכנס לפסקה, זה באמת פסקה שאת עצמה, אני מקווה שגם נוכל ככה להבין פשט הפסקה, שהיא עמוקה, אבל יותר אני מקווה שנוצח מן אחר גם לחולל גם מבטים ככה, רחבים יותר על כל מיני תהליכים במציאות. אז הרב אומר, כיצד שמאידאלים רגילים מהירים את האופקים המוגבלים מתוך האידאלים הנשגבים שעומדים ברום עולם למעלה למעלה מכל גבול קצב ומידה, ואני קצת כן נעזר במושגים שדיברנו בפעמים הקודמות, שבעצם דיברנו על נכון המדרגה המשפיעה שקראנו לה אימא, כן, שהיא סדרי חיים המשפיעים, ודיברנו על מה שהמשלנו מבחינת הבנים, שזה בעצם מתאר את המציאות העולמית המסוימת שבה אנחנו נותנים עכשיו. והרב כאן עכשיו מתאר שתי סוגי אידיאלים, שתי סוגי תנועות רוחניות. תנועות רוחניות שקשורות אל הצד הנשגב, שעומדים ברום עולם למעלה למעלה מכל גבול קצב ומידה, שבעצם הם במהותם קשורים למה שתיארנו אז, מדרגת האמא העליונה, שמחוברת אל האבא, אבל יכול להיות, אם אני נהיה לי יותר מדויק בפסקה כאן, אז יכול להיות שהביטוי האידיאלים הנשגבים מתייחס בכלל למדרגה שלא מכירה בכלל בירת, רק תציצו בעמוד תפנוני, שנהיה לי פשוט יותר מדויק בהקשר של הפסקה שלנו כאן, שהרב אומר, זה אורח ובהספקה של קודש האידיאל המלא של העולם, לא אותו האידיאל המוזער הנופל בהוויה המצומצמה, אלא אידיאל המרומם האלוקי במלוא מלואו, והוא יסוד העולם היותר עתיק, מציאות העולם היותר ממשית. המציאות הזעירה רק בעיקת לשתו העליון, אם התקיימת ומתברכת. הרב כאן, שמדבר שתי סוגי אידיאלים, אני מדבר כאן על אידיאל שמופיע בעולם המוזער, שמופיע בצורה כזאת שהיא מכוונת אל סדרי החיים עולמיים, שזה אפשר לכל זה הצד הנגלה של התורה, וכל ה... הדרכות האלוקיות שקשורות אל ההופעות המוזערות, והרב אומר, זה עומד לעומת העולם היותר עתיק, שהעולם היותר עתיק זה מה שקדם לעולם, כן? שקשור לשנים קדמוניות, למציאות העתיקה שהייתה עוד לפני שהיה הופעת חיים מוגבלת, שהיא קשורה לאור אלוקי כזה שבכלל לא מכיר במקום של חושך, במקום של חולשות, במקום של הגבלה. וזה בעצם, כן, בפסקה שם הרב מדבר על היחסים בין מה שאחר כך הוא מצטט עתיק הקדישה וזהר אנפין, קוראים בשורות האחרונות שם, ואותו מתגלה סוד החיים אלוהים ומתגלה ביראה לאין כל, כי השם מתגלים עתיק הקדישה וזהר אנפין, כול אחד, שזה בעצם איך המגמות שמצדם לא מכירות בכלל בעולם של חיסרון והגבלה, איך הם מחיות את העולם המוגבל. אז אני חוזר לפסקה שלנו כאן, ונראה שזה יותר הסוגיה שהרב כאן עשו כאן. אז הרב אומר, איך זה קורה? אומר הרב, האידיאלים נשגבים בתעצומתם, הם מתפשטים בכל ההמשכים כולם, גם הגבולים והמצרים כולם נכללים הם במידה בלתי גבולית בתוך המרומים הבלתי גבולי. זה קודם כל אמירה יסודית שהיא גם עונה על השאלה אם הרב התכוון לשאול את השאלה הזאת, איך מעולם בלתי גבולי, מעולם כל כך אצילי ועליון שבכלל אין לו יחס אל כל מיני הופעות חלקיות ומפורדות, איך בכלל יוצא ממנו ההופעות שקשורות לעולם החלקי. ועל זה הרב אומר שבצורה אמיתית, באותם אידיאלים הנשגבים העליונים האלה, אז הגבולים המצרים נכללים בממידה בלתי גבולית בתוך המרומים הבלתי גבולים. הרב כאן מתכוון בשורות האלה לדברים שיש לכם זה כאן איתנו בדף מקורות בקובץ א' קוף, זה דבר שגם נמצא בהמשך הספר באורות הקודש. הרב אומר, אצל אלוקות הזמן הוא נצחי, על כן אינו זמן. וקודם כל אינו עובד שום יתרון שיש לזמן באשר הוא זמן. באותו דבר הגבול הוא באינסוף, וממילא איננו גבול, ומכל מקום איננו עובד את היתרון שיש לגבול באשר הוא גבול. השינוי הוא שיווי, קודם כל איננו עובד את היתרון שיש לשינוי. אנחנו נדבר בסגת הלכות מה שמסיקים את הזמן, הגבול והשינוי, ולמדים שהדיבור הוא מצד הנצח, האינסוף והשיווי. יכול לתראה בזמן גבול שינוי אספקלריה שאינה מהירה, זאת אומרת מנצח אינסוף ושיווי שהוא אספקלריה מהירה. הרב כאן בעצם מחמל את דברים שגם הרב הנזיר שאל פעם את הרב לצל על כל מה שהרב לצל בחלק האחרון של הספר שלנו בהתעלות העולם חידש את החידוש הגדול שכל מגמת הקדוש הוא בבריאת העולמות. כן, יש לזה הרבה, מה שהראשונים והאחרונים עסקו, מה תכלית בריאת העולמות, אם תכלית בריאת העולמות היא להטיב, או תכלית בריאת העולמות לגלות את הייחוד של הקדוש ברוך הוא, את שמותיו של הקדוש ברוך הוא, הרבה תשובות שניתנו כן, במהלך הדורות בעם ישראל, והרב חידש חידוש שהתכלית של בריאת העולמות היא שלפני שנברו עולמות הכל היה שלמות, ובריאת העולמות יצרה את מגמת ההשתלמות. כן, שבעצם איך השלמות עצמה מביאה את עצמה בצורה של תהליכיות, וזה בעצם יוצר שפע מיוחד וגילוי מיוחד ועושר מיוחד, ושהשמש קרניה נפגשות עם הענן ויוצר פתאום עכשיו את הפנורמה של שיבת גבני הקשת, שיוצר פתאום הדרגתיות ותהליכיות, ולכל התנועה יש גם איזשהו אור מיוחד שבאמנה, זה כביכול הברכה שהקדוש הוא קיבל מהתחתונים. אז אני מזכיר זה, כי הרב הנזיר שאל את הרב מה המקור של הרב לדברים האלה, והוא אומר שהמקור שלו הוא בדברי המקובל הרב עזריאל, שהיה בתקופת הרמ"ט, בתקופת ראשוני המקובלים, שהוא השתמש בביטוי דומה, וזה בעצם מה שקשור לפסקה שלנו כאן, שהוא אמר שהקדוש ברוך הוא, האין סוף, הוא כל כך אין סופי, עד שבאין סופיות ודאי נכלל בתוכה גם הסוף, כי אם האין סופיות לא היה מכלילה בקרבה גם את הסוף, אז היא לא הייתה אין סופית. וכשר, בניגון הזה, זה מה שהרב כאן כותב בפסקה שלנו כאן, שאצל הקדוש ברוך הוא ודאי נצחי, זה לא קשור אל הזמן החולף ומעל הזמן. אבל ודאי שכל היתרונות שקיימים בתוך עולם הזמן, כי אם בנצחיות, עם כל השלמות שבה, אבל סוף סוף חסרה לכאורה את הצד של ההתחדשות, ואת הצד של התמועתיות, וכל מיני תהליכים שקשורים לתנועות של תשובה, וכאלה שגם מחדדים את ריבוי הגוונים השונים של המציאות, אם הנצח מבליע את כל ה... תנועות הזמניות האלה ולא נתן להם מקום, אז בעצם יוצא שהנצח הוא פחות מהזמן, והקדוש ברוך הוא אף דבר לא חסר בו. אז איך אפשר לומר שהשלמות אלוקית עם כל מה שהיא נצחית, איך אפשר לומר עליה שהיא חסרה את המעלות הגדולות שקיימות בתוך הזמן? אלא שהזמן קיים בתוך הנצח האלוקי בצורה מאוד מאוד גדולה, בצורה כזאת שאולי הזמן לא ניכר עם כל הצדדים החולשתיים שלו, אבל כל המעלות שיש בזמן כלולות בתוך הנצח האלוקי. ואותו דבר הרב אומר, היחס בין הזמן, שהוא, כן, שזה נצח שיש בו את כל היתרונות שיש בזמן, ואותו דבר יש באלוקות, אני לרגע מדלג על הגבול, שזה הסוגה שלנו, אבל שהקדוש ברוך הוא, אסור לומר לקדוש ברוך הוא שהוא משתנה, כן, וזה מה שהרבה מחלכים אותנו, הרבה פעמים לומר, שלכן חס וחלילה, בתפילה אנחנו לא באים לשנות את האלוקות, כי אם הקדוש ברוך הוא אחד כזה שאתה תשכנע אותו, הוא משתנה, אבל הרב אומר, שאם אנחנו סוף סוף נחסיר מהקדוש ברוך הוא את היתרונות שקיימים בשינוי, ואנחנו נאתור אותו כמשהו מאוד מאוד נוקשה, ו... איתן בעמדתו שאין לו את היתרונות שקיימים באדם שהוא כן משתנה, כי יש בו, באדם שמשתנה יש בו תנועות של התחדשות ובתכונות של הקשבה ובתכונות של רעננות, אז אם אנחנו נחסיר מהקדוש ברוך הוא את היתרונות שקיימים בשינוי, אז אנחנו בדבר זה לא רוממנו את הקדוש ברוך הוא, אלא הפחדנו את הקדוש ברוך הוא. אנחנו הסרנו הקדוש ברוך הוא את המושג הזה שנקרא שינוי, כי זה ממש הגשמה למה לא של שינוי, אבל אנחנו העתקנו אליו חיסון הרבה יותר נוראי, שהפכנו אותו להיות מאובן ולהיות נמצא באיזשהו מידה סטטית וקבועה כזאת, שכמו שכן בסוגיית התפילה, כאילו אני הרבה פעמים רואה אנשים שמאוד מאוד מפחדים לומר שבתפילה הקדוש ברוך הוא חז וחלילה לא סבא זקן ששומע את התפילות שלנו, אבל לצערים הופכים אותו מסבא זקן למכונת מיץ כזאת שאתה לוחץ על כפתורים והיא זורקת לך את הפחיות, כאילו, והיא בכלל היא לא רלוונטית, אלא רק אתה לוחץ עליה. אז אני מעדיף את הסבא שלי מאשר את מכונת המיץ, כל אחד מה שהוא מעדיף. אבל אומר הרב שלכן ודאי שזה הקדוש ברוך הוא, האי שינוי שלו, השוביות שלו, היא ודאי כוללת את כל המעלות שקיימות במקום של השינוי. ודאי מדובר כאן על משהו אצילי מאוד מאוד עליון, שהוא מסוגל להכליל גם את הצד הופכי בתוך הדבר הזה עצמו. ואותו מידה לכן הרב אומר שוודאי שיש מעלה גדולה בבלתי בלגבולי, באינסופיות, במרחבים האינסופיים. אבל יש משהו מיוחד, מעלה מיוחד שסכם דווקא בגבוליות, שמבטאת, שמביעה הופעות חיים קונקרטיות ומסוימות יותר ואולי מעשיות יותר, ולא יעלה על הדעת שהאינסופיות תחסר גם את הצד הגבולי המושם הזה בתוכה. ובהקשר המושם הזה אני רק חוזר למה שלכן הרב יצל אמר לרב הנזיר, שבעצם היסוד שהרב עזריאל אמר שוודאי שאין גבולי כולל את הגבולי בתוכו והנצחי כולל את הזמני בתוכו, אלא ששם זה נכלל בהבלעה גדולה מאוד, אז כל תכלית בריאת העולמות, וזה בדיוק קשור לסוגיה שלנו, היא בעצם לילד מתוך המרחב שהאינסופי כולל בתוכו את הגבולי, לילד מתוכו לתת ניכרות לזמניות בפני עצמה, בהקשר של סוגיית ההתעלות, או בהקשר שלנו לתת לגבוליות את ההתבטאות שלה מצד עצמה בצורה המסוימת הזאת, שהיא לא סותרת, זה אני צריך להבין, שגם שהיא נולדה מתוך הדבר הזה, אבל כל המעלות שהיו קיימות אין גבולי שהוא גבולי, יהיו קיימות בתוך התהליך המסוים הזה עצמה. וזה בדיוק עכשיו הסוגיה שהיא נראה לי כן הסוגיה המקדית כאן, איך נוצר התהליך הזה של הלידה, שהוא מבודד לכאורה את התופעות הגבוליות מהתופעות הבלתי גבוליות, או את התופעות הזמניות בתוך התופעות הנצחיות, לא רק מבלי לאבד את המעלה שהייתה קיימת בהכלל השם שאתה מקודם, אלא כמו שהרב כאן יותר בפסקה כאן, איך הכל כאן מתגלה אפילו בצורה הרבה יותר עשירה, הרבה יותר מפותחת, בזה שהתנועה הזאת של ההנהגה הזאת, שקראנו ההנהגה של הפנים הזהירות של הקדוש ברוך הוא, היא שהיא לכאורה עכשיו נפרשת ונולדת מתוך הפנים הארוכות של הקדוש ברוך הוא, העתיקות של הקדוש ברוך הוא, כמו שראיתי אותם בפסקה שמה, איך התנועה הזאת היא יוצרת לידה בריאה וגדולה וטובה שלא תחסר את כל אותם מעלות. בסדר, זה, אבל השורה הראשונה קלטה, בסוף הפסקה הראשונה קלטה מאוד משמעותית, קודם כל הרב בא לומר, אין במהות בכלל סתירה בין הגבולי לבין הבלתי גבולי. בתוך הבלתי גבולי, ודאי שכל מעלות הגבולי קיימים בו, אז זה לא, השאלה היא לא איך מן האחד יצא, מאחד, מהבלתי גבולי יצא משהו שהופכים לו שנקרא גבולי, אלא יותר השאלה איך נולד ואיך כביכול מופרד ומאובחן הצד הגבולי, הצד, או בניסוחים אחרים, הצד הזמני, מהצד הנצחי או מהצד הבלתי גבולי. כן, כן, סליחה.
אני אומר, לפי כל המעלות האלה, זה שיש פה איזה צד של קדמות לגבולי.
כי הוא תמיד היה קיים, כי המעלות הוא תמיד היו מוכרחות להימצא.
נכון, נכון. שאתה צודק מאוד, אתה רוצה למה שאתה טוען, זה שבעצם כל ההפרעות הגבוליות שלנו, הן בעצם קשורות לעולם של נצח, הן קשורות לעולם אלוקי. ובעצם אתה אומר משהו מאוד עמוק, שהעולם הגבולי שלנו, אני כאילו, לא יודע אם לדעת כמה אתה לומר, אבל זה מה שהרב כותב באורות הקודש ג' כף זין, שמה שאמרת עכשיו, הרב אומר, זה עומק עומקים של התפיסה של קדמות העולם. שהתפיסה שמאמינה שהעולם הוא קדמון, היא בפועל לא צודקת. כי כל העולם שלנו, שהיה בלוע באינסוף, זה כמו הרבה טיפות בים, שנזרקות אל המצח, אל המזח, אז פתאום כאילו נוצרות הטיפות. אבל הטיפות האלה בצורה אמיתית היו תמיד נמצאות בים, זה לא נוצר יש מעין, אלא פתאום שהם התנגשו עם המזח, פתאום אתה רואה אותם בצורה מבודדת, כמו מדולת את עצמם, זאת אומרת, או, נוצרו טיפות. אבל בצורה אמיתית, כל הטיפות האלה היו לגמרי בלועות בתוך הים האינסופי, ורק עכשיו התחדו בפני עצמם. אבל מה שאתה אומר, לכן בעצם הוא אומר, שבצורה עמוקה, התפיסות שאומרות שהעולם הוא קדמון, הם לא, הם, בפועל הם לא צודקות, אבל בפנים, בהרגע שלהם, הם מרגישים, אי אפשר לומר שכל מי שקיים כאן, הוא שייך אלה, הוא רק בין 6,000 שנה. יש משהו מאוד מאוד נצחי שקיים בכל תופעה בעולם, שהשם מעון הייתה עלינו מדור ודור, בטרם הרים יולדו, אז הוא היה המעון שלנו, והיינו כלולים בו, ולכן הרב אומר, זה היה, עומק הטוב שגנוז בעומק עומקים של הרשעה שאומרת שהכל קדמות ואין חידוש, כי הרב אומר כי גבוה מעל גבוה גנוז בתוך מה שמסותר שם, ובעצם הרב בהרבה מקומות מחבר את התפיסה הפלטונית שבעצם אומרת שכל המציאות שלנו היא באה מחומר יולי קדום, הוא אומר שיש בה הרבה התאמה בינה לבין התפיסה הקבלית, זה אפילו הרב רומז החסידית, של אין עוד מלבדו, שבצורה אמיתית הכל אלוקות. אז כל המציאות שלנו כאן היא, רק אנחנו, מה שאנחנו בפרק שלנו צריך לחדד, שסוף סוף היה כאן תהליך של לידה, שבוטד את הפריטים מתוך הכלל הזה. אבל הצד העמוק שגנוז בהם הוא משהו שקשור למציאות באמת אצילית, נצחית, אלוקית לגמרי. נכון מאוד. בסדר? כן.
כל
התאריך,
הכוון של השיווי,
יחס לשינוי,
מה
הכוונה? אז זה בדיוק כמו שדיברתי, בגלל זה על סוגיית התפילה כאילו, שאנחנו מאוד נרתעים על מה שהקדוש הוא משתנה, אבל בזה אנחנו פעמים הופכים אותו להיות רק שווה, אבל בצורה כזאת היא שבצורה שהוא שווה אצלנו במילה דבת למילה סטטי. למילה סטטי יש במשהו מסוים שהרבה יותר ממיטה את הקדוש הוא מאשר לומר לו שהוא משתנה. זה לא פחות הקשמה, למרות שזה נראה משהו הרבה יותר מכובד, אמר לו, הוא איתן ויציב, אבל גם אז הקשבת אותו למשהו סיים. לכן הוא אומר, בתוך השטביות הזאת, אתה יודע שאנחנו לא מסוגלים להבין את זה, אבל כל המעלות שקיימות בהשתנות, קיימות בו בצורה כזאת שלמרות כל השינויים קיים בו בהשוואה מאוד מאוד גדולה. כן, זה משהו שבאמת צודק, אנחנו לא נמצאים בשפה הזאת להבין אותה, אבל ודאי לא היה לדעת שיחסר בה משהו מהמעלה שקיימת בהשתנות, שמדברת על רעננות, על התחדשות, על יכולת של שעשועים ממצב אחד למצב אחר. בסדר? כן, כן.
בפסקה שלנו, היחס הוא בין ה... אידיאלים במובן הצילי שלנו, לעומת איך שהם גלויים באינסוף, או שזה כבר היחס בין...
בתחילת הפסקה, זה עדיין לא שם, בתחילת הפסקה קודם כל זה הפער בין אידיאלים נצחים שחיים רק עולם שכולו טוב, לבין אידיאלים שפונים אל עולם מוגבל. והרב אומר, מה היחס ביניהם? ועכשיו הרב בשלב השון קודם כל מחדש לנו, תדע לך שגם באידיאלים האינסופיים, בתוכם עצמם, יש גם... במרחב האינסופי הזה יש בתוכו גם את התכונות הגבוליות, אלא שהן בלועות בו בצורה כזאת שהן לא נקראות בפני עצמן. בצורה כזאת היא, אבל ודאי שהמעלה שקיימת בתכונות הגבוליות קיימות בו בצורה כזאת שזה עדיין נכלל בו, בלוע בו, ואין לו את המסוימות שעומד בפני עצמו. שזה, לכן רק הרב אומר, בעצם שאנחנו נדבר בעתיד על כל מיני תהליכים של אידיאלים שמוגבלים, זה לא המצאה יש מאין. אלא זה יש מיש, או זה בצורה יותר מדייקת, זה כל העולם שלנו יונק מישות הרבה יותר עמוקה, שפשוט שם כל הגילויים האלה עדיין לא היו ניכרים בפני עצמם, אז הם היו, כמו שהבאתי את המשל של הטיפות בים, היה המון המון טיפות, אבל לא היו נכנים תוך הים, אז לא זיין את הטיפות המסלמות האלה. אבל לצורה אמיתית בעצם זה אומר שגם בתוך המדרגות הכי הציליות והכי עליונות, אבל היסוד האידיאלי של העופות הגבוליות כבר מושרש בהם. זה כל זה שלב ראשון, עדיין אנחנו נזכר כרגע בתחילת הפסקה תליל שהרב הולך ומפתח אותו. בסדר, אני מקווה שלאט לאט הדברים יותר יובנו. באמת זה פסקה קשה מאוד, אבל בסוף אם נבין אותה היא באמת חשובה מאוד, כי היא קשורה ממש להרבה תהליכי הנהגת השם בעולם. אמנם חוץ מהתפשטות שהתוכן הגבולי הכלול באחרים הבלתי גבולים מתפשט עד למטה מטה בתחתית האחרים הגבולים שבבלי הגבוליות, זאת אומרת שהעולם הבלתי גבולי הוא עולם כזה שהוא ראשו מגיע שמיימה ורגליו יודעות עד למטה, ויש לו קומת חיים שלמה למדרגה הארוכה הזאת שבתוכה נקרא לזה הרגליים של הקומה הארוכה הזאת הם רגליים עם אופי גבולי, אבל זה לא נקרא הגבוליות שלהם, כי הם מכיוון שהם חלק מהאורגנות השלמה של מדרגת החיים הכללית, אז אנחנו לא מזהים אותם כגבוליים, אבל יש בהם את כל היתרונות ששכים לעולם הגבול. הרב אומר, אבל חוץ מהדבר הזה, הרב אומר, בעצם הבלתי גבוליות מצד עצמה כלול התוכן הגבולי, ודווקא אותו עתיד להיות גבולי גם במלטו בעצמו, הרי הוא כלול בזיו הבלתי גבוליות. הרב אומר, מלבד לעובדה הזאת שהבלתי גבולי כולל בתוכו את התכונה של הגבוליות, אבל גם התכונה הגבולית מצד עצמה היא, וכבר עכשיו נכנס כאן לביטוי חדש, היא נמצאת בתהליך הריוני בתוך המציאות הבלתי גבולית, שבתוך העולם הבלתי גבולי, כמו שבתוך האמא יש את אולי נשתמש קצת במושגים שדיברנו בשבועות הקודמים רק להמחשה, שדיברנו שנכון שעובר יהיה חימו. לאימא, עוד לפני שהיא נכנסה להיריון, היה לה את הקומה הזו שנקראת רגליים. היה לה את הקומות האלה שהיא לא רק הצד הבוגר והניסה, אלא הצדדים נקרא לזה הקיומים שלה, הנימוכים שלה, קצת אפילו הרגליים, הם, יש בהם משהו, מעין משהו קצת ילדותי כזה, לא מפותח, שזה דברים שאדם דש בעקביו, אז יש בה שיעור קומה שלם, את הצדדים הגבוהים שבה, ויש בה גם את הצדדים היותר רצים שבה, אבל כמו שאמרנו, אצלה זה בא כאיזושהי תמונה הרמונית שלמה. אבל עכשיו יש עוד שלב נוסף, שהיא נכנסת להיריון, ובתוך האמא עצמה, דווקא בחלקים, וזה מה ש... עוד מעט, וזה במיוחד נתרכז, דווקא בחלקים הגבוהים שלה, במקום, הרחם שלה נמצא במקום של, לא של הרגליים שלה, אלא במקום היותר הגבוה שלה, דווקא שמה מופקד הילד החדש, דווקא שמה המדרגת אחים החדשה מופקדת שמה, שזה כבר לא הגבולי שבבלתי, הצד הגבולי שבבלתי גבולי, אלא הגבולי מצד עצמו, שאמור להתיילד עכשיו ולהתפתח למדרגת חיים חדשה, שעוד עוד הרב יתאר איך זה קורה, שבעצם הוא בכוונה עולה להיות מתבשם מהמציאות היותר אצילית ויותר מפותחת שקיימת באמא, שזה בעצם מהמקום של כן, מהמקום של שהרחם שלה נמצא במקום איפה שכל הצדדים הרגשיים שלה, כל הלב שלה נמצא, כל הדברים הפנימיים שלה נמצאים. מה שהוא אומר, שחוץ מה שהבלתי גבולי ברגליים שלו, יש לו תכונות גבוליות, אבל גם בעצם הבלתי גבוליות מצד עצמה, זאת אומרת גם בחלקים היותר רוחניים שלה, כלול התוכן הגבולי, ודווקא אותו העתיד להיות גבולי גם בעמדתו בעצמו, זאת אומרת מי שעתיד בעתיד להיפרד ולהיות תמות שעומד בפני עצמו, הרי הוא כלול בזיו ובלתי גבוליות. ואת הדבר הזה הרב עכשיו הולך להסביר, מה זה בעצם תהליך של הריון, מה זה בעצם תהליך שלאט לאט מכשיר את ההופעות שעתידים להיות בעתיד שורות אל העולם היותר ממשי, אל העולם היותר מפורט, ששם התופעות של הזמן ושל השינוי ושל הגבוליות יהיו נקרים בפני עצמו, איזה תהליך סמוי הם עוברים תוך כדי שהם שקועים עדיין בהתכללות שלהם בתוך המדרגה הקודמת. אז הוא אומר הרב ככה, בניאל שהפסקה, כשהתוכן הגבולי בא להסביר את השלב הקודם, כשהתוכן הגבולי הפנימי, הגנוז בתוך הזיו הבלתי גבולי, מתגמר בציורו, ועומד להיות יוצא בציון גבולי, מתעלים הם כל הערכים המתפשטים של הגבוליות שבבלתי הגבולי, ומתעלים למעלה למעלה, ומלאים הם זיו חיים גדול, גבולי, את הכיכר המוכן להחזקת התוכן הבלתי גבולי, אני אתם קורא זה ככה, שעתיד להיות עומד לעצמו. ומתוך כך נעשים אותם האורחים, אני גם לא בטוח אם הגרסה היא אורחים או הערכים, כוונה הדרכים או האורחים, עוד מעט גם נדון לזה, של התפשטות הגבולית שבערך הבלתי גבורי, מקודרים מערת הזיו הנשך בהם תדיר, והזיו הנוסף בתוך החביקה הבלתי גבולית, שייך הגבולי עתיד תחלף לעצמו מצויר שם, דוחק את הדרכים הללו לצאת מתוך ההבלעה הבלתי גבולית ולהיגלות בלידה גמורה על השדרה הגבולית. אז הרב כאן מתאר תהליך, אני מקווה שאני אוכל לתאר אותו בצורה נכונה, אבל זה תהליך שהרב לקח אותו משלים ששאלים, אולי נכון לתאר לומר תיאורים שנראו בעולם הפנימי, אבל ניסה לתאר את זה דרך כאילו מבשרי אחרי זה לא כאן, לתאר את זה דרך העולם שלנו ממנו ללמוד על התהליכים הפנימיים שקורים שם. שבעצם הרי כל הוולד שאמור להיוולד בעולם הוא המקום, כן, אני משתמש בה, כל מה שעולם שלנו זה לא בדיוק כמו שאמרנו תמיד, זה לא משהו חיצוני, זה שיקוף עצמי של דברים, אבל העולם שלנו הוא בר, כמו שאמרנו שהוא יוצא ירח, כל יוצא ירח יעקב, הצד העוברי תמיד הוא בא מהחלקים הנמוכים. אפשר, אולי אני צריך להקדים הקדמה כללית, נכון, האדם עצמו, גוף האדם מוקם משתיים, מהפלג העליון שלו והפלג התחתון שלו, שהשרעפת היא זאת שיוצרת את ההבחנה, הרב משתמש כמה פעמים בביטוי שנקראת פרסה, שהיא יוצרת את ההבחנה בין הצדדים העליונים של האדם שקשורים יותר לעצמיות של האדם, שלוודאי הפנים של האדם, וכל האיברים של הנשימה ושל הלב שהם קשורים בעצם למהויות הפנימיות של האדם, ויש את מה שנקרא לבר מגופה, שזה בעצם הפלג הגוף התחתון של האדם, שהוא קשור לא לנקודת העצמיות של האדם, אלא לקומות שנוגעות אל החיים, ששם יש את הרגליים שבאות לידי ביטוי מהארץ, אבל שם יש גם את כל עברי ההולדה, שהם קשורים בעצם יותר לחיות שלי על הדורות הבאים, שיבואו בעקבות הדבר הזה, ושם יש גם בעצם את כל מערכות העיכול, שמתעסקות בכל הצד של המוטורות של האדם, וזה הרי מה שבתפילה עושים גרטל, כן, שהוא בא להבחן אצלנו בין הצד העליון שבנו לבין הצד התחתון שבנו, ואנחנו מאמינים שהגרטל הוא נקודת האבחון. אני רק מחייך, כן, נזכר שהחסידים טוענים על הליטבקים שהם שמים את הגרטל כאן בעניבה שלהם על הצוואר, אז מבחינתם כל החלק התחתון הוא מבחינתם טרייף כאילו, אבל אנחנו מאמינים שגם כל העולם הרגשי שלנו הוא גם חלק מהביטוי עדיין הפנימי עצמי של של אדם עצמו. ובעצם כמו שאמרתי, יש את הפרסה, את השרפת, שהיא יוצאת הבחנה בין החלקים העצמיים שלנו בין החלקים הנוכחים שלנו. עכשיו כל לידה חדשה וכל הופעת חיים מפורטת שתבוא בהמשך, היא בעצם באה במקור שלה מהפלג לגוף התחתון שלנו, כן, מכל עברי ההולדה, ושכולם קשורים גם, כמו שאמרנו, לבחינת הרגליים, שזה בעצם יותר הבחינות המסויות שלנו, זה המקום שממנו קומת החיים החדשה באה. כמו שטענו קודם, כי גם לפני שאמא והאבא הולידו ילדים, היה בהם עצמם את הקומות הבנאליות, הפשוטות, הסתמיות האלה, שהן קשורות אל החיים עצמם. אבל הרי כל תהליך ההיריון הוא בעצם לוקח את נקודת הזרע הזאת, את הנקודה הזאת שקשורה לפלג הגוף התחתון, ומעלה אותו אל הרחם שנמצא בפלג גוף שכבר בעצם יותר קשור למרחב של גוף, הגוף של אמא. עכשיו כן, שיש כאן איזה משהו מסוים כזה שבעצם גם אחר כל תהליך ההנקה עוד יותר הוא יהיה קשור ממש כאילו למקומות באמת, כמו שבא חינשי את השם ששם את הדדים במקום בינה, כן, שבעצם זה שהתינוק בעצם מתבשם הרבה הרבה מהחלקים היותר עצמיים, יותר שורשים של אמא, ולא מהתהליכים הנמוכים שלהם. וזה בפנימיות מתארים את הדבר הזה, שבעצם כל תהליך של לידה רוחנית, עכשיו אני משלם בשביל של לידה רוחנית, הוא מתואר שם בתהליך כזה שכל הכוחות שהיו מצויים עד עכשיו בפה לגוף התחתון, נדחפים ומורכזים בפה לגוף העליון, כאילו בחלקים העליונים, שם נוצר פתאום עכשיו עומס של אור גדול מאוד, שיש בו את כל האנרגיות שהיו נמצאות בפה לגוף התחתון, הן עכשיו מתכנסות אל הפה לגוף העליון, והדבר המיוחד הזה יוצר מציאות כזאת היא, שאני עכשיו אצייר את זה אולי קצת מושגים אחרים, שהחלק הגוף העליון היה קשור יותר לצד האיכותי של האדם, והפה לגוף התחתון היה קשור יותר לצד החמותי, המתפתח של האדם, אז פתאום עכשיו כל הפריפריה, כל מרחב החיים המפוזר, שהוא קשור בעצם יותר שמנו בעתיד יצמחו כל התכונות הגבוליות, הן עכשיו הולכות ומתכנסות ומתרכזות בחלק העליון, כן? וזה בעצם יוצר מציאות כזאת היא שהגבולי, עכשיו אני חשוב להגיש את האמירה שעושה על מל, שהגבולי מתבשם עכשיו מהבלתי גבולי, שגם, אני חוזר למה שאמרנו קודם, בתוך המרחב האין גבולי יש בו צדדים גבוליים, אבל כל צדדים הגבוליים האלה עכשיו הולכים ומתרכזים, הולכים ומתבשמים מהחלקים העליונים, שאני כבר אומר עכשיו בעל פה הדבר הזה פועל, עוד מעט תקרא את הדברים בתוך הפסקה בפנים, זה פועל כמה פעולות גדולות מאוד. הפעולה הראשונה שהדבר הזה פועל, זה שזה גורם לחלקים הגבוליים להתבשם מהחלקים האצילים יותר, הגבוהים יותר. שזה גורם לעובדה הזאת שהתינוק, כן, שלאט לאט עם הריון, אז הוא הולך ומתעצב בתוך המרחבים הגדולים האלה, כמה שהוא לכאורה קשור לעולם הגבולי, אבל יש בו את כל ההתבשמות מהצד הבלתי גבולי. אז גם שהוא השתחרר לאוויר העולם, הוא לא באמת עכשיו יהיה משהו שכבר נותק מהקשר הקודם שלו, אלא היה לו תהליך הריוני עמוק מאוד, שביסם אותו ושייך אותו אל כל המרחבים האינסופים האלה. אז בעצם עכשיו זה לא רק שבבלתי גבולי יש גבולי, זה היה התהליך התחלתי, אלא עכשיו הגבולי דווקא נדחק אל הצד היותר איכותי, היותר גבוה, שגם בעתיד שהוא יצא החוצה, הוא יצא בצורה כזאת שהוא תמיד ישנה את התכונה הבלתי גבולית בתוכו. בסדר, זה יתרון ראשון שקיים מכל התהליך הזה של כן, של ההיריון, ובצורה יותר חריפה, שהוא בעצם רגע לפני הלידה, כמו שחזון אומרים, מה זה לידה? שבלידה של אישה, אז הרגליים שלה מתקררות. זאת אומרת, כן, וזה מה שראינו פרשת השבוע, הוא יתם על האובניים, שהאובניים זה בעצם המקומות כן, יותר של הבחינה של הרגליים, שזה בעצם קשור משהו בפנימיות, אומרים, לבחינה של הנצח ועוד, שזה תרי רגלין, שהנצח ועוד בתקופת הרגע לפני הלידה, הם כביכול מושבתים. כל החיות שקיימת בהם חוזרת ומתרכזת בפה לגוף העליון, ויש לזה תכלית להחיות בצדדים הגבוליים, להטמיע בהם חזק את הצדדים הבלתי גבוליים. אני מצטער שאני מתאר מדבר במשל גופני ועובר לדבר במשל רוחני, אני מאוד מאוד רוצה אחר כך לדבר, זה מתגלה בתהליכים היסטוריים, אני מקווה שנזכה גם להגיע לדבר הזה. בשביל זה יתרון ראשון שקורה מהתחיסת מה שנקרא בפנימיות שהנצח עוד יסוד, שהפה לגוף התחתון נדחק אל החסד גבוה תפארת, אל חלק גוף העליון, ומקנה לתכונות הגבוליות, מבשם אותן מתכונות יותר כלליות. יתרון שני, שזה מקנה גם לתכונות הכלליות האינסופיות, מקנה להם תכונה גבולית סופית, כי זה שעכשיו פתאום האמא, נקרא לזה במשל, נפגשת פתאום התינוק נמצא כמובן ברחם שלה, אז היא 9 חודשים מתרגלת לתינוק, ופתאום חיה את השפה של התינוק, ומלא שהתינוק הזה יצא לאוויר העולם, היא לא תרגיש זרה לו, אלא היא תבין אותו. זה נהיה לי הבדל לגדול בין אבות לאמאות, שאבות אף פעם לא מבינים את הילדים שלנו הם עושים שטויות, והאמא תמיד מקבלת את הכל בהבנה, כי היא כבר הסתגלה לדבר הזה, זה היה בשר מבשרה, 9 חודשים הוא הלך איתה, ובעצם כשם שזה סיגל את הגבולי לבלתי גבולי, ככה זה מסגל את הבלתי גבולי לגבולי, וזה מאוד משמעותי, כי הרי הבלתי גבולי הוא זה שבעתיד יהיה אמור לתת את היניקה ולתת את החינוך ולתת את ההשפעה למצות הגולית הזאת. אני לרגע עובר לעולמות העליונים שמחוללים את העולם הזה. אז יש, קודם כל העולם הזה השבוע שלנו הוא כל מן ספוג ביסודות אינסופיים, אבל הוא גם אמור לקבל שפע של תורה ושפע של עולמות רוחניים. וזה שהוא התעלה לעולמות רוחניים, זה סיגל את העולמות רוחניים להיות כאלה שמדברים שפת העולם הגבולי. שלכן זה יתרון שני שבא כתוצאה מהתחיסה הזאת של שכל הקומות התחתיות שהלכו ונתחסו למעלה אל המקום העליון. יש עוד יתרון שלישי נוסף שבא כתוצאה כמו שאמרתי ריקון כל פלא גוף התחתון והשארת ריקוד הכל בחלק הגוף העליון, שזה לפנות מקום לבלת שופיע בעולם. כי עכשיו צריך ולד חדש להיות מופיע בעולם, ואם המדרגה האינסופית כמו שאמרתי אותה בהתחלה תהיה מרשע עד גמירה, היא תהיה שרת על כל הקומות כולם מלמעלה עד למטה, אז התינוק הזה יהיה כשגה בתיארה, לא יהיה לו את הניקרות בפני עצמו, לא יהיה לו את המעמד שלו בפני עצמו. צריכים לתת מקום למדרגת הרים חדשה שדווקא שתופיע בשיא הגבוליות שלה, צריך שלא יהיה לה אף, ואני ממש משהו משפט כמעט הפוך למה שאמרתי קודם, שבמקום שבו היא תופיע לא יהיה אף הנכחה של האור השמש, של האור של האופות הבלתי גבוליות שיהיו שקיימים שם, כדי שהגבול יצא בצורה הכי עוצמתית שלו והכי גבולית שלו, בצורה כזו שהיא לא כל הזמן נבלעת ומתשתשת מתוך התנועה האינסופית. שזה בעצם עד עכשיו מיקדנו איזה תהליכים עוצמתיים קורים בפלא גוף העליון, והפלא גוף התחתון לכאורה נשאר קריר ונשאר מקודר ונשאר אפורי, אבל לצורה סמויה זה בעצם מה שנותן מקום לתהליכים העולמיים להצמיח עכשיו את מה שנקרא את העולם הפרטני, את העולם של הכלים. כי בלי שניתן למקום אז הכלים כל מיני יהיו תפילים כשאר גבי תיארה לגבי האור הגדול. זה יתרון שלישי שבא כתוצאה מהפעולה הזאת של התחיסה. ויתרון רביעי מיוחד שהרב מתאר שקורה כאן, זה שהתהליך הזה הוא תהליך שיוצר דוחק גדול מאוד מאוד בפה לגוף העליון. כן, שהכל נמצא שם בצורה תחוסה, בצורה חריגה מאוד. ודווקא הדבר הזה הוא זה שבעצם יוצר אחר כך פרץ של יציאה החוצה. הוא בעצם יוצר את סיבת הלידה, את כוח הולדה בצורה גדולה מאוד, כי ברגע שיש אורות כל כך תחוסים בצורה חריגה, ואני אסיף יותר, ומתוכם יש, עוד נת נבלי את הדברים, יש גם איזה בן חריג שנמצא שם, עובר שנמצא בתוך כל עוצמות האלה, אבל הוא מרגיש, כמו שהיה כאן מתאר, אורח. הוא מרגיש שהוא נמצא כאן קצת בטעות כזה, אז ברגע שיש כאן כוח עוצמתי כזה שנמצא והוא מחפש את המקום להשתחרר, זה מה שיוצר אחר כך את היציאה של התינוק, אבל תקשיבו אותו, היציאה של התינוק, בעוצמה חזקה מאוד, בצורה כזאת היא שגם השפע שהוא מקבל הוא שפע הרבה יותר חד והרבה יותר מחובר אל המקום מה שהיה לפני כן. זאת אומרת, אם לא היה את כל התהליך הזה, אז היה את תופעות הגבוליות, אבל היו מקבלות משהו ככה שהולך לאט לאט וקהה, הולך לאט לאט ונרדם, איזה אור מאומה מהאור העליון. זה שהכל נדחס למעלה, עד עכשיו כל הריכוז שהאור למעלה יורד ללמטה, ובעצם הוא מקבל את כל השפע מלמעלה בצורה הכי עוצמתית, הכי חזקה שיוכלה להיות. שזה יוצר בעצם מצב של שתי קצוות בעת ובעונה אחת. יש את צי הגבוליות שנוצר כתוצאה מהתהליך הזה בגלל הרפון הראש שנוצר למטה, ויש את צי הבלתי גבוליות של שפע שהוא מקבל מלמעלה, וכמו שאמרנו, ובמקום כזה שהוא עצמו גם סיגל לעצמו את ההתאמה אל הלמעלה, והלמעלה סיגל את עצמו את ההתאמה למטה, ומצד שלישי הגבוליות נמצאת בצורה הכי מקצוענית, הכי חדה, הכי עומד בפני עצמה שלה, והשפע שמקבלת זה לא פה שפע שהולך ודואך, אלא שפע שבא במקום הכי עוצמתי, הכי ריכוזי, שבא מלמעלה למטה. זה התהליך שהרב כאן מתאר, שהוא לכן באתי לומר לא רק בעלות השאלה איך מהגבולית יבלתי גבולי, כי זה הרב השארנו בהתחלה, הוא כלול בו, אלא איך יש כאן תהליך כזה שגם אחרי שהגבולי כביכול נפרד מהבלתי גבולי, שזה בעצם תהליך של לידה, איך יש כאן צד ש משמר את כל הדברים האלה, שהסוד של הדברים, עכשיו אני רוצה להגיד את זה קצת בצורה הנמשלית קצת של הדברים, שזה מספיק תהליכים של עיבור. ותהליכים של עיבור זה תהליכים כאלה שבשטח, במציאות העולמית, נראה שהכל נסתר. כי כל הופעות הגלויות שהיו עד היום שהתגלה אור אלוקי בהם, פתאום נעלם למאור אלוקי. כי מהמקום של הרגליים, שהוא בעצם המקום שיותר מוכר לנו, פתאום יש איזושהי הסתלקות של אור לכאורה. אנחנו חושבים שזה הסתלקות של אור, בצורה עמוקה פנימית זה ריכוז של אור. זה איך האור למתי מתעבה מתחת לפני השטח. אני ברשותכם את הגדרת העיבור, מה זה מושג עיבור מבחינה פנימית קבלית, אני מקריא דברים שכותב הרמח"ל בספר הכללים בכלל כף גימל, אני קורא קצת בדיאלוגים, אומר, הוא מדבר בעצם בפרשות השבוע, על הרעיון שהיה, שעם ישראל היה במצרים, כמו שחזל אומרים שזה היה כעובר שמצא במימו. כן. מה זה איך?
גם הילד רגליו על ירקותיו, גם האם הרגליים של הגטנות כלפי החלקים האלה.
נכון. נכון. בצורה פנימית, אני לא רוצה להתרסות אותך, איך זה מצב בצורה פנימית, זה קורה לא רק אצלם, שם מצורה שגם הסבא וגם הסבא רבא, כולם באותם רגעים מתקפלים למעלה. מתואר תהליך פעילי כזה, שכל הקומות, כל הקומות, כל היום של מציאות מתרכזות בחלק העליון, הילד עצמו, כמו שאתה אומר, כאילו עכשיו הכל, הרגליים שלו והגוף שלו מתקלטים אותו מקום, ואצל האמא יש את המצב שיקרה ללדת, והמדרגה, מה שנקרא בפנימיות, מדרגת הריח הנפיל, אז המדרגות הנמוכות שלו מתכנסות למקומות העליונים, ויש כאן איזשהו צד נשם כזה שאני בא להבליט, הריון, זה משהו כזה שבצורה גלויה, מאוד מאוד בפשט, יוצר פער ונתק והפרדה בין העולם הרוחני לבין העולם המעשי. העולם המעשי נשאר יבש לגמרי, לכאורה מרוקן לגמרי, העולם, אבל זה צד אחד של המטבע. לא שמים לב, כלפי חוץ שרואים את כל התקופה שעם ישראל במצרים ועד תהום בעריה, אז רואים כאילו רק ריחוק של פני שכינה, ולא מבינים שבמקביל במקומות יותר גנוזים יש שם דווקא איזשהו התפשרות אדירה של אור, שדווקא את המושיין של ישראל, ותאו כתוב הוא נתמלא הבית אורה. יש איזשהו אור גדול פנימי, שלאט לאט וסת המדרגה נבנה מבפנים, וכמה שהדבר הזה נראה כלפי חוץ, כלכאורה מרחק בין שתי הקצוות האלה, אבל בסוף כמו שאמרנו, הוא פועל את כל הפעולות שאמרנו לטובה, הוא מספיג בתכונות הגבוליות, הוא מכליל אותם במקום האצילי, במקום השורשי שלהם, העיקרי שלהם, מכליל אותם במקומות מאוד מאוד גבוהים ומטמיע אותם במקומות שקשורים אל המערכות האינסופיות. הוא נותן לעולם האינסופי את יכולת ההתאמה שלו אל הצדדים הגבוליים של החיים. הוא מצד אחד מפנה מאוד מאוד מקום לעולמות גבוליים שהתפתחו שם ויהיה להם את המקום להתבטא שם, ומצד רביעי, כמו שאמרנו, הוא נותן לכל העולם הרוחני כשיופיע עליו, שיופיע עליו בעוצמה אדירה. בסדר, זה פחות או יותר מה שהרב כאן בפסקה שלנו כאן תיאר כאן. אני לא יודע אם יש לנו פנאי לקרוא את הפסקה כזה, אני בנחת עוד פעם, שאולי בסוף נקרא אותה, כי אני יותר חשוב לי ש... מה זה איך?
להגיע לחוות.
כן, חשוב להגיע לחוות, ואני לא זה, אז אנחנו פחות או יותר תקראו את הדברים, תראו שלא מליבי בדית את הדברים, זה כתובים כאן, והרב עצמו לא מליבו בדע אותם, אלא לרב יש מקורות גדולים בקדושה, שדרכם הרב תהיה את הדברים, את הדברים אני עושה כאן בחוות, קודם כל לקרוא בקובץ A ר' ל' ד', ואחר כך קובץ ח' ל' ד', אני אגיד ככה. נכון, רציתי לקרוא רק את הרמח"ל, נכון, סליחה. אז הוא אומר ככה, ההיריון בזמן מצרים, שבקרותיו ישמש העיבור בכלל הנגעה, היה העולם בחושך גמור, שלא הייתה אפילו תורה בעולם, כן, שכל מה שהיה כאילו בתקופת האבות, שבתקופת האבות היה, כן, הם שקימו את כל תורה, כל עולם, כל זה, פתאום היה עכשיו מצב שנראה לכאורה כרגרסיה, ונראה כאילו כביכול הכל נסוג אחורה, ובעצם כלפי חוץ עם ישראל באותו דור היה שקוע במקד שערי תומה. אז כלפי חוץ הכל נראה חשוך. הוא אומר, הנה נעלם בחלקו של מלך, ולא נגלה כלל. ושם הוא אומר, זה ערן פיל, שזה מה שעשינו ההנגה המוזרת, נעלם באמא, במדרגה שקראנו כאן של האמא, ואינו מתגלה. כי כל ההזמנות שהקדוש הוא מזמין טובה לעולם, נעשות במסתרים את לא יתברך. יש הרבה תהליכים שיבנו בעתיד, ומתיים כל הדברים האלה נמצאים במסתרים. ואם אני מדבר על אמא בהיריון, אז כלפי חוץ היא מפורקת לגמרי, ובשבועות האחרונים של ההיריון לא ברור שהיא יכולה אפילו להזיז את הרגליים שלה, ובטח בשעה שהיא קורעת ללדת, ראיתם אל האובניים שם, אז כמו שחזן אומרים, הרגליים שלה ממש מתקררות, אבל בפנים יש לנו תהליך עמוק גדול שבסרט המדרגה שהולך בנעשה. אז אני עכשיו רוצה, אני נלחם מלחמה נגד הזמן, אז אני, טוב, אני ברשותכם, אני רציתי משתי הפסקאות, קובץ יש למדת וחטא למדי, רק לבסס דברים שבעצם יותר קשורים לאיך נכון בצורה יותר מדי לקרוא את הפסקה, אבל אני, לקוצר הזמן אני אדלג עליהם. עוד שזה שתי פסקאות מאוד מאוד חשובות שנתארות ככה את כל היתרונות שקמים בתוך כל התהליך מה שהתהליך ההריוני הזה עולה ופועל. אני אולי רק אקרא משפטים מסוימים מקובץ ריש למד, רק נקרא ריש למד. הרב כאן אומר, תסתכלו מהשורה השישית, ואותה הכרה מודיעה שהמסתר העליון מכוון הוא להוציא גם כן את כל תואר של החוג המצומצם המוגבל כוח מצוות גבולות חוקים חזקים וקטנים. היא מבררת שישיבה כמוסה זו מניחה רושם של הגבלה חוקית עליונה גם בעולם החירות, והבינה העליונה מינה דינים מתארים בכל צומצומם והחלטת גבוליהם. הרב כאן בעצם מתאר כן, שדווקא התהליך המסוים הזה שהוא מכנה אותו כאן כתהליך של ההבלעה, של איך המדרגות הנמוכות עכשיו נבלעות בתוך התהליכים הגדולים, אז הדבר הזה יוצר שעכשיו גם הרושם של הגבלה חוקית עליונה נמצא גם בעולם החירות, שבזכות הדבר הזה, כמו שאמרתי, גם האמא קונה לעצמה תכונות גבוליות, כמו שהביטוי מפורסם שבינה אז יבדילה דינין, שהיא לא קשורה לעולם הפרטי, אבל דינין מתברין מינה, ומלא במקום העיבורי שלה היא לאט לאט הולכת ורוכשת לעצמה את הזיקה שלה אל התכונות הגבוליות האלה. ובקובץ ח' למדי שם הרב הרבה יותר מפרט את כל הסוגיה הזאת של ההיריון. תסתכלו בשורה הרביעית, אבל לפעמים ההתגברות המקורית היא גם כן מבליעה עוד יותר את הפרטים, שבעצם לא נותנת לפרטים להישאר במקום הנאור שלהם, אלא מבליעה אותם אצלה במקום הכללי העליון שלה, ונתלתי את אפשרות להתעסק בהם על ידי ריבוי שפעתה נעשים הם כשר גבתי אר, שבתקופת ההיריון כל הפרטים הם לא ניכרים בפני עצמם, אלא בלועים בתוך האמא כשר גבתי אר, ואלה הם את הניכור בפני עצמם, וזה בדוגמה שאמרנו, שלכן צריך אחר כך את הלידה לפנות למקום שלא כל מה נהיו בלועים והם מתושתשים מקרבם. אז טוב, יש כאן באמת כל מילה כאן ברב, יש כאן הרבה מה ללמוד את הדברים, אבל אני רוצה בזמן שיותר לנו קצת יותר לדבר איך הסוגיה הזאת היא סוגיה רחבה מאוד, כי הרב כאן מסכם את הפסקה שלנו, ונראינו כאילו גמרנו את הפסקה ונשארנו עוד שורה אחת בסוף מתחילת של מדלת, ואיך זה נוהג בכל עניין מכל עולם, בכל מדרגה, בכל אדם ובכל שעה. אז הרב כאן אומר שהתהליך שהוא תיאר כאן הוא תהליך שקיים בכל אמא שמולדת הילד שלה, ונכונה בכל תקופה כן, של עולם עובר מעולם הצילי לעולם ממשי, וכמו שרמזנו היא קשורה גם לתהליכים מוכניים שקשורים בהתאבות של כן, כל מיני תהליכים שקשורים בעולמות העליונים, שכדי לחולל את האידיאלים המוזרים מתוך האידיאלים הארוכים, אז זה גם היה צריך לעבור את התהליך ההריוני המסוים הזה. והרב אומר שהתהליך הזה יקיים בכל מקומות כולם, אבל לצורה מפתיעה זה הדבר הזה קשור למושג שניהל שהרבה מאיתנו מכירים, אבל הרב פתאום את הדבר הזה לוקח למקום חדש לחלוטין, וזה כל הסוגיה המפורסמת של סוגיית הצמצום, כן? שאנחנו הרבה מדברים, יש הרבה פולמוס בין הרב לבין החסידות ובין הנפש החיים לבין החסידות על כל סוגיית הצמצום, האם הוא כפשוטו או לא כפשוטו, אבל יש משהו בכל סוגיית הצמצום שאנחנו לא כל כך שמים לב איזושהי סוגיה פלילית מסתרת מאחורי סוגיית הצמצום. סוגיית הצמצום בצורה ישירה כאילו אני רק אסכים שלוחות, מתארת שבתור איך התחיל כל העולמות, היה אור אינסוף שעטף את כל העולם מסופו לסופו, אור אינסופי, ותוכר היה הקדוש הוא המעציל פינה חלל פנוי באמצע, רוקן כיכול אור אלוקי, שזה מה שנתן מקום לנבראים, נתן מקום למציאות כזאת שהיא זולת האלוקות, שזה בעצם הבסיס לזה שעכשיו יכול להיות גם משהו שהוא לא רק אור אינסוף, אלא גם מציאות בריאתית. ואחר כך הקדוש הוא המעציל בטובו, המשיך קו, המשיך שפע כזה, שבתוך המרחב הזה שהוא כבר כביכול מסולק מאלוקות, בתוכו הקדוש הוא עכשיו המשיך קו שיחיה את העולם הזה. כן, זה פחות או יותר התיאור של כל סוגיית הצמצום. ובדבר המסלם הזה, כמו שאתם יודעים, היו כאלה שאמרו חלילה, אפשר לומר שהצמצום כפשוטו, איך אפשר לומר שלא כל המציאות כולה אלוקית, ואני לא רוצה עכשיו להיכנס לסוגיות גדולות בפני עצמם, לא נכנס אליהם. אבל הרב פוקח את העיניים ומסביר שבכל סוגיית הצמצום לא שמנו לב לסוגיה מאוד מרכזית שקיים שם. האור התרוקן. לאיפה הלך האור הזה? נעלם? יש הרי, לא רוצה לשמש מושגים פיזיקליים של חוק שימור האנרגיה, אבל יש משהו שלא כל כך היינו ערים אליו בכל סוגיית הצמצום. הרב אומר, בסוגיית הצמצום כאילו האור הסתלק מהאמצע, והרב שיטתו לא רוצה לקראת אלא שהצמצום הוא ממש כפשוטו, לא כמו החסידות, והרב דווקא מהדבר הזה רואה דווקא צורה גדולה מאוד, שדווקא אדרבה הרבה יותר מבטאת את הקישור של הקדוש ברוך הוא לכל העולמות כולם. אבל הרב אומר, הצמצום הוא בעצם, עכשיו אני אומר, כבר בלשון שלי קצת, הוא תהליך הריוני. הוא בעצם, בהתחלה, האור אינסוף עטף את כל המדרגות. כמו שאמרנו שהאימא מתחלה הייתה מהראש שלה עד הרגליים. שהיה קומה כזאת שהיא כללה בתוכה, גם את הצדים הגבוליים היו כלולים בתוך האור אינסוף. אז זה היה מציאות אור אינסופית שהכל היה כלול בה. מה עשה המעציל? לקח את המרכז של האור אינסוף, דהיינו את החלקים בעצם היותר הנמוכים שלה, כי בתוך מרחב עיגולי הדבר הכי נמוך זה בעצם המרכז שלו, לקח את הדבר הזה ופינה אותו לצדים. אז בוא נגיד זה בצורה חיובית, הצמצום הוא לא ריקון אור, אלא הוא ריכוז של אור, שכל המושג לצמצם את האור זה בעצם לרכז את האור, לדחוס אותו אל הצדים ולהפוך אותו להיות הרבה יותר מרוכז, שהתכלית שכל הצמצום הייתה, אנחנו תמיד עסוקים בזה שתכלית הצמצום היא לתת מקום לנבראים, לתת מקום לעולמיות שלא אלוקית. בארבע דברים שאמרנו קודם זה הדרגה השלישית, שעל זה שמרקים את האור למעלה מפנים מקום לרגליים ונותנים מקום לילד החדש להיוולד. הקדוש הוא בעצם נותן מקום עוד מעט נראה לדבר שהוא ודאי חלק מהאלוקות, נותן לו את המקום להיות מתרב בפני עצמו. אבל זה רק צד אחד שכל הסיפור הזה של מה שקרה בתוך התהליך של הצמצום. תהליך לא פחות חשוב קרה באור אינסוף, שבעצם כל האור שהיה מכוון אלו שייך למדרגות כביכול יותר סופיות של אלוקות, התרכזו למעלה, וזה שהתרכזו למעלה זה קודם כל השביח את האור אינסוף, הפך את האור אינסוף להיות כזה שכולל בתוכו בעת ובעונה אחת גם את הגבולי וגם את הבלתי גבולי, וזה נתן לכל היסודות האלוקיים שקשורים אל הידיעה של הגבוליות, נתן להם התבשמות במקום הרבה יותר גדול, הם קיבלו תוקף הרבה יותר גדול, וזה נתן להיד הגיסה לתנועה האינסופית האלוקית הרבה יותר, כמו שאמא מקבלת בהיריון את הרצון להיות אמא, נתן לתנועות האינסופיות היותר גבוהות, נתן להם את הרצון להיות קשורים אל המדרגות הנמוכות. אני אגיד ככה, אילולא שהיה את הסוגיה הזאת של הצמצום, אז בעצם היה הופעות גבוליות, אבל הופעות גבוליות היה להם כמה וכמה חסרונות. הם היו רק גבוליות, ואלה להם אף זיקה למדרגות הגבוהות, ובמידה מסוימת לכן הם היו, כמו שאמרתם קודם, פעם משהו כזה רדום כזה, ביחס לריכוז האיכותי שקיים למעלה, היו יותר מתאים את הצד הכמותי האלוקי, ולא את הצד האיכותי האלוקי, אבל יותר מזה, והם גם בכלל לא היו מובלטים באופן המיוחד שלהם, והצמצום פעל כמה פרויקט בעת ובנה אחת, הוא פעל גם בחלל הפנוי, נתן אפשרות שמעכשיו שיש שם גילויים, יהיו גילויים שיהיו ניכרים לפני עצמם, שגילויים באלוקות עצמה, שהם חלק מאלוקות עצמה, כל ההופעות הדיניות, הגבוריות באלוקות, הם פתאום עכשיו מקבלים את האח שם שלהם ואת היכולת שלהם להיות מיוצגים בצורה הכי חדה, הכי מלאה שלהם. אבל מצד שני, מכיוון שהיה כאן את הריכוז של האור, אז יוצא מצב כזה שעכשיו השפע שמקבלים הוא שפע שבא ממקום הרבה יותר גבוה, ממקום כזה שבו הגבולי והבלתי גבולי הם מורכזים ביחד. והדבר הזה יוצא גם את הנקודה, במיוחד הרביעית שדיברנו עליה, אתם זוכרים, שזה יוצא מצב כזה שיש דחק גדול וכל השמה שיוצא למעלה, שמה שבפנימיות מתואר, שיצא אחר כך קו להעיר את החלל פנוי, זה לא סתם יצא קו, זה דחיקה חזקה, זה תביעה גדולה מאוד של שפע הרבה הרבה יותר גבוה מכל מה שעולם היה יכול לקבל אלולי הצמצום, שבא בעצם אולי אפילו כמו שבחסידות חב"ד אומרים שזה לא מהאור אלא מהמאור, שבא אפילו מהעקות עצמה, משהו שעולה לאלולי אלא מהכל, כי הכל נדחק למקומות הכי גדולים. אז עכשיו מה שמחיה את העולם שלנו זה מקום הרבה יותר גבוה, בעצם לכן כל התנועה הזאת של הצמצום לא פחות ממה שהיא חוללה את הכלים, היא גם נתנה לה אורות שהרבה יותר מכוונים אליה, לא אתם רוצים לחוד אותה, אבל לצד שני שהם הרבה הרבה יותר מרוכזים, שהם הרבה יותר עוצמתיים, שהם הרבה יותר גדולים, אז יש לנו עולם כזה שהוא כולו שיא הגבוליות, ובתוכו מונח הדבר שהוא שיא, האין סופיות מונחת בתוך, בתוך המציאות העולמית הזאת. זה, בסדר, אתם איתי או שכן, בסדר, אני מקווה שאני איתי, זה מה שהרב כותב, בקובץ זה עיניים, אני פשוט כל כך רוצה להגיע לפסקות אבות הגדולה, אז בואו ברשותכם תראו את קובץ זין עין, אבל מאוד מאוד חשוב לראות אותו עם הפסקה הבאה אחריו, קובץ זין עין א', כי קובץ זין עין א' נמצאת גם כאן בספר שלנו בעמוד תו קוף כף ח', שהיא בעצם שמה, זה הפסקה המפורסמת שהיה מתאר את הציור שלו לסוגיית איך היה הצמצום, ששם הרב מחדש את החידוש שהצמצום הוא ריקוד אור. וכהקדמה לפסקה שיוצאת בעמוד דף קוף כף ח', ששם זה תיאור ארוך מאוד של הרב איך הוא מתאר את הצמצום, כהקדמה עליה הרב כאן אומר בקובץ זין עין, זה קשור לכל הסוגיה המפורסמת, זה בעצם קובץ זין סמך ת', זה הפסקה המפורסמת שמדברת על הבדלה, איך זה הפסקה הזאת? איך? הבדלה ו...
הכללה ו...
הבדלה והכללה, כן. נכון שהרב שם מדבר, נכון הפסקה הזאת, שזה שעם ישראל נפרש ממות העולם, הרב אומר, זה נראה כאילו אנחנו מתנכרים למות העולם, אבל הרב בדיוק הפוך, אנחנו כל כך בונים את האיכות, שבעתיד שנשפיע לעומת העולם נשפיע להם הרבה יותר, וזה שתלמיד החרמים פרושים עם הארץ, זה לא בגלל שהם מתנקרים אליהם, הם מאוד רוצים לעזור להם, אז הם משקיעים באיכות כדי לשפיע אחר כך על הכמות. ואותה דבר כך הרב מביא הרבה דוגמאות, שנראה שזה הבדלה, שאנחנו מתחקים מהמציאות, אבל בעצם בצורה עמוקה פנימית, זה בשביל ליצור הכללה הרבה יותר עמוקה, והקדושה שרי בפירודה וסיים בייחודה. ואז על זה הרב מתחיל את הפסקה שלנו כאן, ולמעלה למעלה, הרב אומר, כל מה שתיארתי, שתלמידי חכמים מופרשים נבדלים מן הציבור, כדי להשפיע להם אחר כך, או עם ישראל נבדל מהם כדי להשפיע להם אחר כך, הרב אומר, זה מתחיל מאור אין סוף. הרב אומר, למעלה למעלה, זה לא רק בעם ישראל תלמידי חכמים, אלא זה כל הבריאה העולם ככה. הצלת האורות, שזה היה תחילת בריאת העולם, הפרדת השכלים, שזה היה צמצום, שאת כל השכלים, את כל התלמידים הגבוהים, הקדוש הוא הפריד כלפי מעלה, והבדלת העולמים, וזהו הבדלת העולמים, הרי תכונה פירודית שלכאורה כלפי חוץ, זה מה שגורם לחסיד ולומר, איך אפשר לומר שהצמצום כפשוטו? לומר, מה, הקדוש הוא ככה עזב חלילה לוקחים את הארץ? אבל הרב אומר, זה מה שנראה במבט הפשוט, אבל לתכונה פירודית, אבל די התאחדות עליונה, די הוספה נצחית ובריאת העונג, המתחדש בעוצם פנימיות טובו בהתאחדות, השושון שאחרת אור הורים של השלימות האינסופית, של תוסף דור שלמותם, עם ההשלמה באה בתוך החיסרון, שזה בעצם, יש אור אינסוף השלם, ויש את המשתלם, שזה בעצם מה שמתגלה בצורה הגבולית, והקדוש הוא רוצה לאחד בין השלמות להשתלמות, לכן הוא מתחיל לקח את כל הכוחות שקשורים להשתלמות, ריקן אותם למעלה, רוקן אותם למעלה, כדי שאחר כך יבואו וישפיעו לעולם בצורה כזאת, ששתי הרות האלה מתחילים ביחד. אני חייב, ברשותכם, לא נעים שכבר זמן, כבר זה רק בדקה אחת לומר, שאת הסוגיה הזאת הרב מושך בסוף לכל הסוגיה של תהליכי הגאולה שקורים בדור שלנו. וזה, בקובץ ב' יותר קוף מם, קוף למתת תורה כרקע לדברים האלה, והתמונה הפוכה של זה, בחד קוף למדי. אנחנו יודעים שהרב הרבה מדבר על זה שלמה בגאולה הייתה כפירה, והיה איזושהי הסתלקות המוחין, והסתלקות הורדת מאיתנו, אז יש פסקה מפורסמת באורות התחייה, שהוא אומר שיש כאן התעבות כל העולם המחשבתי, כדי לתת למנות את הכלים. שאם עם ישראל היה מגיע לארץ ישראל, היה עדיין באורות של הקמיות של הקודש שהיו לו בגלות, אז למי היה את הפניות לסלול כבישים ולייבש ביצות ולעשות כל מיני דברים מאוד מאוד זלטותים קטנוניים? לכן הקדוש בכוונה סילק מאיתנו ונתתי זרע ישראל, זרע אדם וזרע בהמה, סילק מאיתנו, הפריד את האדם מהבהמה, את המקורות הגבוהים מהמקורות הנמוכים, רוקן את הכל כדי שיהיה את הפניות להתעסק גם בדברים הקטנים ולבנות את הכלים. ככה הוא כותב בהערות התחייה, לפי זוכרוני פסקה מ-א' שם באזור המסוים לשם. הרב כאן בא לתאר את הצד השני של אותו אירוע שקורה. שזה נכון שבצד הגלוי זה התרוקנות של אור. עוד פעם, כמו לקיחת האורות מן הרגליים, ולתת לרגליים להיות עומדים בפני עצמם, ולתת בעצם לכל התהליכים העולמיים, לתת להם כאילו להיות עומדים בפני עצמם. אבל הרב אומר, יש לדבר הזה צד שני של מטבע, שהדבר הזה דחק את כל האור למקום פנימי יותר. אז בואו נקרא ממש בקצרה קודם כל את קוף מהם, שמתורד בעולם תהיה כללית, שהיא נתיקה ניתקת מערך האישי, כי הרב כבר אמר לפני כן, שהערך האישי זה הכוונה, הערך האיכותי, שהוא נמצא אצל הצדיקים, והערך ההמוני הוא יותר קשור אל הופעות היותר נמוכות של החיים, נעשה פשוט כוח רוחני בעולם, וגדול העולם נקרים להשפיע בשיעותם על הכלל היומו. לפי מתגבר על הכלל דווקא הצד הנמוך שלו, ברגשות הצרים, המדעות החושבות המוגבלות, והמשות שלא זכו, שאלה מושגים קדושים בעורם התור, והנשמה כללית מתכנסת ברגליה של האומה בכללה. כן, זה בדיוק אותו תלו שהרב כאן מתאר, שבעצם, כאילו כאן הרב תאר את זה בדרך השלילה, שעכשיו כל מה שהאומה מסוקה, זה רק ברגליים בלי שיש בהם רוח. ואז חוצפה יזקין. חדים מתחמס בעורם הנשגב, אלא כלל גם שפלותו, ומתקים אותו הרבה על ידי נטיית נפשם אליו, ואתם אתם קשור ממו בצד הנמוך של הכלל. נטיית חמותו ליחידים מכאיב הרבה פנימיותם, כי הרב אומר, נוצר כאן כותביות, שהצדיקים יש להם תביעות אוכליות מאוד מאוד גבוהות, והאומה חי את הרגליים הקרירות, שאיבדו את כל לחלכות החיים הפנימית שקיימת בהם, וזה יוצר מתח נוראי בין הזרע בהמה לבין זרע האדם. בין הצדדים הגבוהים של האומה לבין הצדדים הנוכחים של האומה. והרב אומר, אבל יש אנשים שכואבים את הכאב הזה, הם מאוד מאוד רוצים להיות קשורים אל הצד הגלוי של האומה, אבל מרגישים עד כמה הכל מרוקן, והדבר הזה יוצר כאב עמוק בפנימותם. ואומר הרב הזה, החיבור המחיב הזה הדומה ממש לנשיכת דרכון, מחיב את הדרך של השפעת הגדולים כאותה מיליונה, שם גדולה חדשה מאוד של אור חדש הקרוב בשם חדש של שירפי שמקבלנו בא לעולם. עכשיו אומר, דווקא הפער הזה, החדות הזאת יוצר כאב, כמו שהחזל אומרים שהילה זו רחמצר ובא דרכון ומקיש אותה, הכאב הזה הוא זה שבסוף של דבר יוצר צביעה גדולה אצל אותם צדיקים להשפיע שפע אל כל המדרגות האלה ולאור בהם אור חדש. אז את הדבר הזה יותר טוב הרב מסביר פסקה הבאה, זה ממש קשור אלינו. אומר רבי יצא דחוץ ביאז כדי מגם שיחה, אנחנו כמו שאמרנו רגילים לומר, הוא בא כדי לבנות את הכלים, כדי לתת גם למצות הגבולית, לתת את ההתפתחות של הרב. אומר כאן, הוא בא מתמטות הופעה אוכלית למטה, ואומרת הנצלים ומוסרים הנלים אינם תשים ללבוד בני אדם, כן החומות מתגברת, אבל זה היסוד המהיר שהיה מדעות הקודמים פשט למטה, לא איבד את אורו, כי יש חוק שימור האנרגיה. אז זה לא שפתאום הקדוש הוא סילק את האורך מן העולם, והאור הזה שעד לדור הגאולה התגלה בכל המוני עמך בית ישראל, גם את הלפשוטים שלהם חיו אמונה תמימה, אז עכשיו זה נלקח, 80% מעם ישראל נפלו ברשת של הכפירה, וכל הרגליים התוקנו מאור. האור אומר, אבל האור הזה לא הלך לאיבוד, כמו שאמרנו, האור מתעלה אל המקום של של הגוף עצמו, או כמו שבסוגיית החלל הפנוי הכל עכשיו מתעלה אל האורות הנצפים, לא בדיוק אור, כי מתכנס למעלה בסביבות אלינו. לפי זה נתרבה אור בנשמה בגנידתה הפנימית, אור מתרבה, דוחק הוא את הפריסה, כן, את הפרסה שדיברנו קודם, אשר התפשטה לצד התחתית, יוצאים נגועות מופעלים, שזה מתגזות התכונות המעשיות, והכונות הגשמיות מתעקמות ומתגברות, ומכילות למתגברותן בסיס גדול להערה רבה. הרב אומר, יש פרסה שמפרידה, אז למתיים בפנים, יש תהליכים מוכנים מאוד מאוד גדולים שהולכים וקורים. בעצם הרב לצל אומר, במילים אחות מה שקורה כאן, זה שהתהליך של ציונות לא מתחיל מהחלוצים שעלו לארץ, אלא במקביל יש משהו תמונת ראי, יש את הגר"א ואת הבעל שם טוב, ואם נגיד שתורת הציונות בכלל התחילה מההשכלה, אז בעצם נגיד מתקופת שפינוזה, אז בשפינוזה התחילה התרוקנות של האור, אבל במקביל בצפת, לא משנה מה קרה בהולנד, בצפת באותם רגעים היה צדיקים שקיבלו הערות נשגבות מאוד, והם אלה שהולידו אור של גאולה. ואור של גאולה זה בעצם אור מאוד מאוד גבוה, אבל שיש לו גם צד מסוים שאת כל הקומות של התעסקות בכלים ושפירתם בהם הוא מתעסק, שהוא בעצם מתעסק בדברים הכי הכי גאוליים, הכי ארציים, המקומות הכי גבוהים שלהם, וזה עושה מצב כזה שאנחנו מטביעים במה שאמור להיות קשור לעולם הגבולי, מטביעים בו שאיפות גבוהות מאוד, ולידר גיסה אנחנו עוצרים בתוך העולם הרוחני כמיהה להחיות את הקומות הנמוכים, שלכן בעצם שרואים מה קרה בתהליך הגאולה, לא צריכים רק לשים את המצלמה על מה שקרה אצל החלוצים, אלא לראות מה קורה בבתי גבי אצל הבעל שם טוב, אצל הגרם, אצל הריזל, אצל הרב לסל, ולדעת ששם בצורה פנימית מתאבאו והרב אומר יש פריסה, אבל עוד הזה מקרין שבצורה סמויה זה יוצר מצב של עוד יותר העצמת כל הצדדים המעשים של האומה, כי יש איזה אנרגיות צמויות שמכוונות אותם, וניתן להתגלה בצורה הגבולית שלכאורה הפרדה מנצר אדם לרבה ימה. ואז הוא אומר, הוא מחלות מזווה מסיב גדול להוראה רבה שתבוא בהשפעה גדולה, ובעוד התואר לגאולה כל אורה המקולת שנתלתה, כמו שאמרנו זה השלב הרביעי, שיש כל כך תפיסה של אור עד שהוא מתפרץ, הוא מתפרץ במקום הכי מקורי שלו, הכי ייחודי שלו, ובו יבוא אז אורו של משיח בהפתעה נפלאה מאוד, שלמקום כזה יבוא אורו של משיח, אז יהיה צי הקיילים בצורה הכי מקצועית, הכי מפותחת שלהם, אבל יהיה צי האור שבו לא בצורה רדומה, אלא בא למקורות הכי עמוקים, ומצד שני הכי מלאי חשק להחיות גם את המקורות הנמוכים האלה, ואז אורו של משיח יבוא בהפתעה נפלאה מאוד, מבחינת מפליא לעשות, אז אנחנו רק מתפללים שזה לא היה, אלא עוד יהיה, שיהיה בקרוב, שהבקיעת האור הזאת היא, ככל שהפער הוא יותר קשה, אז נשיכת הדרכון היא יותר קשה, אבל העקב הזה יצמיח אחר כך בקיעה של אור גדול שיחיה גם את המקומות האלה.
שהחלוצים
מה? לא, אני לא הדגשתי, במשל של הרגליים, האורות נסתרים, נשארים רק הכלים, ובעצם יש... כן, אבל זה הכוונה, בעצם אין רוח בין אבל. זה בדיוק חזון נשמות נבשות, שפה גם אחרי שכל התעורר, אבל רוח אין בו, שיש בו כאילו את כל מה שנקרא אבא דגרמי, את כל הצדים שקשורים יותר לאינסטינקטים, אבל כל לחלוכית של קדושה שמחיה אותו, מרוקנת לגמרי מתוך המקום הזה.